ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו. היום אנחנו הולכים לארח צוף ברור, בחור מאוד מאוד מעניין, סטודנט לתואר שני בדאטה סיינס, פרמדיק לשעבר, מתעניין הרבה ב-AI, הרבה תחומי עניין מוזרים ומגוונים. אם אתם רואים מאחוריו, יש לו גם מדפסת תלת מימד. והסיבה שאנחנו פנינו לצוף כדי לארח אותו בפודקאסט, זה שלאחרונה הוא התחיל לפרסם תכנים סביב בינה מלאכותית לקהל יותר רחב בטוויטר, וצמח בצורה מאוד, מאוד יפה ומגניבה, וחשבנו שיהיה נחמד לדבר איתו, נחמד ומעניין. צוף, אתה רוצה אולי להציג את עצמך בכמה מילים?
כן, טוב, אז שלום לכולם. אמרת כבר את הרוב. אני אגיד שאני בעברי גם מגיע מהתחום של החינוך הטכנולוגי. הייתי כזה מנהל סדנאות במחנה קיץ, ואני מאוד אוהב להנגיש טכנולוגיה ולהנגיש מדע ולהתעסק בסיפור הזה, והטוויטר הוא סוג של ממלא איזה חור שהיה לי בלב במשך כמה שנים של לימודי הנדסה. וזהו, ובאמת לפני 7-8 חודשים החלטתי שאני מתחיל להתעסק להנגיש את עולם ה-AI החוצה. התחלתי לכתוב בטוויטר, ועכשיו ממש זה נהיה כבר פעמיים, שלוש בשבוע, שאני כותב דברים ארוכים, מושקעים, כל פעם תופס איזה נושא, מראיין חוקר, סוקר מאמר, העיקר להצליח להנגיש את זה בשפה פשוטה לבני אדם שלא מגיעים מהתחום, וגם מתעסק באופן כללי, עושה פרויקטים וכל זה ביחד עם התואר השני שעכשיו אני באמצע שלו.
מדהים. מגניב, במיוחד. אז אני הייתי שמח לשאול אותך ככה, בתור מי שבאמת, כמו שאמרת, מצטע גם בחינוך הטכנולוגי והנגשה של טכנולוגיה לקהלים רחבים יותר. בסוף, אני חושב שפעם ראשונה שאני ככה הבנתי את הגודל של המהפכה של ג'נרטיב AI, זה שאמא שלי פתאום התחילה לשאול אותי שאלות על בינה מלאכותית. ואני חושב שאנחנו בתור אנשים טכנולוגיים ולא טכנולוגיים, ככה שומעים הרבה מאוד כותרות ורואים הרבה דברים שאנשים עושים עם זה, עם ChatGPT או עם כל מיני מודלים שמייצרים תמונות או סרטונים. הייתי שמח לשאול אותך ככה, בתור את מי שמתעסק עם זה, איך היית ממליץ לבן אדם היום שלא בהכרח בא מהתחום, ככה להתחיל לדבר קצת יותר את השפה, לנצל את הכלים בצורה יותר פרודקטיבית, ובאמת ככה להיכנס לעולם הזה בצורה שהיא נעימה ונוחה, וגם מאוד מאוד מרגשת.
יופי, זו שאלה מצוינת, כי הרבה רואים ב-AI איזה משהו שהוא נחלת כמה מומחים שנמצאים שם אי פעם שם באיזה מגדל שן, ואחד הדברים שקרו בעצם אותו ChatGPT שכולם מדברים עליו הוא בין 7-8 חודשים, משהו כזה, ואנחנו בתחושה כאילו כבר פה המון המון זמן. הנקודה היא זה שהמהפכה האמיתית שקרתה היא לאו דווקא היצירה של אותו AI או ההמצאה שלו, אלא ההנגשה שלו. בעצם המהפכה פה היא מהפכת פרודקט. ה-AI, הסיפור של ה-GPT קיים כבר שנים, אבל עד הרגע שבו הגיע OpenAI ואמרה ניצור ממשק צ'אט נחמד שאפשר לדבר איתו, זה פשוט היה בדיוק נחלת האלה שמשחקים עם זה כמוני. אז לשאלתך, אני אפתח ויגיד זה שמהפכת ה-AI, אני אוהב לחלק אותה לארבעה מעגלים, מעגלי השפעה אני קורא לזה. אז מעגל השפעה הראשון זה אותם מדענים גאונים שיושבים ומתכננים את כל האלגוריתמים המתוחכמים האלה, והם באמת כמות יחסית קטנה של אנשים. המעגל השני זה אנשים כמוני, אנשים שלומדים את הטכנולוגיה, מחפשים איפה לשפר אותה, מחפשים איך לממש אותה, זה המעגל השני. המעגל השלישי, אני קורא לו, זה כל מעגל הטכנולוגיה של מסביב. זה המהנדסים, המתכנתים, האנשי פרודקט, כל מי שיש לו מקצוע טכנולוגי שהוא בממשק באיזושהי צורה עם ה-AI. והמעגל הרביעי זה מעגל הציבור הרחב, זה אנשי השיווק, זה אנשי המקצועות החופשיים, זה עורכי דין, זה כולם, בעצם כולם. ובעצם אני חושב שאחד הדברים שקרו בשנה האחרונה, זה שפתאום המעגל הרביעי הזה התחיל לקבל יחס. אני בטוויטר גם בהרבה קשר עם כל מיני אנשים שזה מה שהם עושים, שהם נותנים כלים, איך עסקים יכולים להשתמש בזה ומה אפשר לעשות. בגדול יש שני כלי ג'נרטיב AI שהם הכלים שעכשיו כולם מנסים למצוא להם שימושים. הכלי הראשון זה כל יוצרי התמונות למיניהם, דלי, מיד ג'רני ועוד הרבה חינמים שקיימים באינטרנט, שהם בעצם מאיירים אוטומטים. ברגע שלומדים קצת לדבר איתם ולכתוב את הפרומפט הנכון, הפרומפט זה הטקסט שאנחנו נותנים להם, הם יכולים לייצר גרפיקות, אפילו גרפיקות שהם לדוגמה אפשר לבקש ממי ג'רני, צור לי אתר אינטרנט, תראה לי אתר אינטרנט, אני עכשיו רואה חשבון, או אני עכשיו פסיכולוג, או כל דבר כזה, קח את התמונה שלי ותבנה לי איזה עמוד של אתר אינטרנט, ולתת את זה השראה, כהשראה לבנייה של האתר עצמו. זאת אומרת, אפשר ממש להיעזר בכלים האלה כדי למצוא רעיונות ויזואליים לדברים, וזה שימוש מספר אחד. הכלי השני, דיברנו על תמונות, זה יוצרי הטקסט, שזה ChatGPT, זה הרעיון, מי שאולי, לא יודע, חי באיזה פלנטה אחרת ועוד לא נכנס לתוך הדבר הזה, ChatGPT הוא בעצם ממשק של צ'אט, הוא צ'אטבוט, אפשר לדבר איתו והוא עונה לך, ושאפשר לבקש ממנו הכל, עובדות, תכתוב לי פוסטים לפייסבוק, תנסח לי מחדש, תתרגם לי לאנגלית, תהפוך את זה למשלב יותר גבוה, זה ממש כמו מין עוזר אישי קטן כזה, שאפשר לתקשר איתו בטקסט, ואנחנו ממש, מה שאני אגיד עכשיו, עוד חודש כבר יהיה לא מדויק, כי יוציאו עוד איזה שדרוג, עוד איזה שיפור, ופה מי שמשתמש בזה בעיקר, זה כל מי שהפלטפורמה שלו היא פלטפורמה טקסט, אז אנשי שיווק משתמשים בזה בלי סוף, הם יכולים, או כתוב לי ארבעה ניסוחים לפוסטים לפייסבוק על האירוע הבא של הארגון שלי, עובד מעולה. עכשיו גם אם מתוך הארבעה האלה שלושה עם זבל מוחלט ואחד הוא מצוין, עדיין קיבלנו אחד מצוין. אפשר להשתמש בו לעשות brainstorming, אוקיי? אנחנו רוצים עכשיו לצאת בקמפיין ככה וככה וככה. תן לי 10 נקודות חשובות שאני יכול להתייחס אליהן. ואז גם, 7 נקודות יכול להיות שהן גרועות וזה לא מעניין, אבל פתאום הוא נותן איזה משהו אחד שאתה אומר, לא חשבתי על זה, זה קרה לי עכשיו עם, עם משהו שכתבתי. זאת אומרת, גם למשימות ניסוח, אבל גם למשימות, נקרא לזה, משימות brainstorming. זה שימוש מאוד מאוד טוב. ועוד טיפ שזה פעם ראשונה שאני אומר אותו למישהו בלייב, אבל טיפ שאני גיליתי על אינטגרציה בין שני דברים שעובדים מדהים. אתם צריכים לכתוב טקסט ארוך באנגלית, ואתם עכשיו מסתבכים עם הניסוח וכזה, צריך שני דברים. צריך את ChatGPT, וצריך את Grammarly. Grammarly זה הפלטפורמה, זה פלטפורמה ממש נפלאה, היא גם מבוססת AI, שהיא מתעסקת בניסוחים וכאלה. עכשיו זה מדהים, עשיתי את זה, לקחתי תקציר של תזה, של תזה של אקדמית, בעברית, זרקתי אותו ל-GPT-4, שזה ה-ChatGPT בתשלום, ואמרתי לו, תרגם לאנגלית. עכשיו הוא נתן תרגום, בוא נגיד 6 מתוך 10, אבל תרגם יפה. את התרגום הזה זרקתי לתוך גרמרלי, והתחלתי לשנות עם כל ההצעות שינוי. תשנה ככה, פה תהפוך מפסיב לאקטיב וכזה, וקיבלתי משהו שהוא הפך מ-6 מתוך 10 ל-8, עשיתי תיקונים קטנים, ומדהים, פשוט מדהים, זה טריק...
כמה זמן הדבר הזה לקח לך?
וואו, 10 דקות,
מטורף,
נגיד. מטורף. ועמוד שלם, של תזה אקדמית גם, משהו שהוא עברית בו היא קצת מסובכת. זהו, אז אני חושב שזה בעיקר הדברים שעכשיו זמינים. אני אגיד אולי רק שהדברים האלה מתרחבים כל הזמן, זאת אומרת, יש לנו עכשיו גם שירותים של תמלול, שמתחילים להיות פופולריים, או של ההפך מתמלול, של דיבור, זאת אומרת, נותנים טקסט וזה מדבר אותו בקול שאתה רוצה, ולא בצורה ממוחשבת, והכלים האלה הם נוצרים as we speak, זאת אומרת, זה משהו שצריך כל הזמן להיות בו עם יד הרבה.
ואני רק יוסיף ששווה לעקוב אחרי צוף בטוויטר, כי הוא מפרסם ומעדכן אנשים בכל מה שקורה. סתם עוד דוגמה למשהו שקרה לאחרונה, שאני ראיתי עכשיו בטוויטר שמאוד הגניב אותי, זה שלקחו את התמונות, את זה שמייצר תמונות, והתחילו לעשות כלי עריכה, שבעצם אתה יכול, זה איטרציה שחוזרת על עצמת, אתה ממש מייצר תמונה שלמה, עורך, מוריד חלקים, מחליף חלקים, וממש אתה בונה תמונה שמתפתחת, ממש כלי עיצוב, אז יש פה הרבה צורך לשבת ולהחליט כמעצב, איך אני רוצה לעשות את זה, איזה חלקים להוריד, איזה תמונה היא רלוונטית, לא רלוונטית, אבל סתם, ים, אתה רוצה לתת את הדוגמה?
כן, כן, זהו, אז אני, זהו, האמת שהיום ממש, אם הייתם רואים את השיחה שלי עם אדם, אני צריך איזה תמונה עסקית ככה, והיה לי תמונה, אחלה תמונה, אבל היה לי איזה לכלוך על המצח, ופשוט באתי לאדם, אמרתי לו, כזה סתם אמרתי לו, אדם הוא גם טוב בפוטושופ, והכרתי כזה, קצת לשחק עם הכלים, אבל אמרתי, לא בטוח איך זה עובד, ואולי אדם יסגור לי את זה בשנייה, ואז אמר לי, יאללה אחי, בוא תנסה שנייה, דלי זה באמת המודל תמונות, אני חושב שלקח לי סביב פחות מ-5 דקות, וזה פשוט כאילו הוריד לי את זה בצורה פנומנלית, והיום זו תמונה שאני משתמש בה ממש לפרקטיקה היומיומית לחלוטין.
האמת שאתם מדברים פה על נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני העלתה לי כבר בכמה שיחות שלי על הסיפור של הג'ן AI, שכל הכלים האלה הם פחות כלים בפני עצמם והם יותר פיצ'רים. מה הכוונה? הסיפור של מייצרי התמונות קודם כל, הוא כבר ממש מלחמה, מלחמת מוצר קלאסית. יש כמה חברות, חלקן אופן סורס, חלקן בתשלום, כל אחד רוצה שיהיה לו את המייצר תמונות הכי טוב. בעצם אולי ניתן איזה סקירה היסטורית קטנה, כן. רק שנבין מה זה הדבר הזה. אז הסיפור של ייצור תמונות מטקסט, בואו אם נלך רגע לכיוון שלי, של המדע ואיך זה עובד וכל זה, אז הסיפור של ייצור תמונות מטקסט הוא תחת איזושהי קטגוריה גדולה שנקראת contrastive learning, למידה ניגודית אולי אפשר לקרוא לזה. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא זה שאנחנו רוצים למפות שני סוגים של תכנים, במקרה הזה טקסט ותמונה, לאותו מקום, כדי שכשאני אומר למחשב בלון, הוא ידע להגיד, הנה תמונה של בלון, אבל תמונה וטקסט זה לא אותו דבר. אז יש אסכולה שלמה של מחקר שמתעסקת בלמידה מולטימודלית, זה נקרא, למידה של הרבה סוגים של תכנים, ובמשך המון המון שנים, אני אומר המון שנים ב-AI, זה 3-4 שנים, 5 שנים, משהו כזה, אנחנו מדברים פה על דברים שקורים ברמת כל שנה זה משתנה. אז במשך המון שנים הייתה איזו טכנולוגיה שהיא נחשבה להכי טובה לאיך עושים את זה, היא הייתה מאוד מאוד מוגבלת, כזה לפני אני חושב 4 או 5 שנים אז יצא, אז השתחרר עמוד של הדעת, עמוד אינטרנט שקיים עד היום שנקרא This Person Does Not Exist, שזה בעצם זה של NVIDIA אני חושב, לא בטוח, אבל הרעיון הוא שבעצם זה המון המון בני אדם שפשוט לא קיימים, זה AI למד המון המון פרצופים ופשוט עם איזה הגרלה משעשעת כזו, גריל פרצופים שלא קיימים, ואז הייתה איזה פריצה טכנולוגית מאוד מאוד מעניינת, המציאו איזה מודל, זה ממש כמו להמציא, לא יודע מה, רכיב טכנולוגי חדש, המציאו איזה מודל שפשוט ראו שעובד מדהים, וביחד עם העולם הזה של השפה הצלחנו להגיע למצב שבו באמת יש קשר מאוד טוב בין הטקסט שאנחנו רושמים למודל. זאת ממש הייתה פריצה דרך טכנולוגית שקרתה בשנים האחרונות, ועכשיו מה שקורה זה שכל אחד יש לו אינטרפטציה אחרת לדבר הזה. אז התחלנו סתם מטקסט שהופך לתמונה. ואז דלי 2 הוסיפו את האפשרות של מה שנקרא Outpaint, שזה לקחת את התמונה ולהרחיב אותה, להוסיף לה עוד, עוד, עוד קצוות. ובתגובה מג'רני עכשיו, שזה מתחרה של דלי, הוציא את האפשרות לעשות זום אאוט. הוא פשוט אומר לו, תעשה זום אאוט פי 2, ופשוט מה שהוא עושה זה בדיוק את אותו תהליך של ייצור התמונה, אבל הוא פשוט, הוא לוקח את התמונה המרובעת, מייצר לה איזה מסגרת, וממלא את המסגרת במה שהוא חושב שנכון. זה הכל וריאציות על אותה טכנולוגיה. פוטושופ, עכשיו את מי הוא ממש כלי כזה, הם קוראים לו לקשב פוטושופ אינפיינט, שבו אתה ממש כמו פעם המעצב מסמן איזה נקודה, כותב טקסט, תהפוך לי את מה שפה לברווז, והשיטה הזאת עושה את זה. זאת אומרת, וזה הולך להיות, אנחנו הולכים לראות את זה הרבה, פיצ'רים כאלה של AI שמשתלבים בתוך פלטפורמות קיימות. אם תשאלו אותי מה העתיד אגב, העתיד זה בתוכנות עריכת וידאו. פרמייר, אפטר אפקטס, כל התוכנות האלה של האורחים, יהיה לך שם ממש פיצ'ר, תייצר לי איזה וידאו קליפ קטן של, לא יודע מה, אדם מרים כוס קפה, היום יש את כל הפלטפורמות האלה, סטורי בלוקס, וכל הפלטפורמות שאפשר להוריד מהם, מה שנקרא סרטוני מדף כאלה, כדי למלא את הסרטונים, כדי למלא את עריכה, אז אנחנו נראה את הכלים האלה משתלבים גם בתוכנות עריכה. זה יהיה מאוד מעניין כשנגיע לשם.
מעניין בטירוף, אני חושב שנגעת פה בהרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך עליהם. אחד, בקטע האחרון סביב הוידאו, יצא לך לראות על ראנווי, אני חושב שקוראים להם. גם כן, התחילו באמת ללכת לכיוון הוידאו. אני התעסקתי, נגעתי בזה קצת, זה לא הכי הגניב אותי, כי זה לא, אתה אומר, אין לך את הממשק של העריכה, זה ממש טקסט לוידאו. אני חושב שמה שמעניין בכל מה שפוטושופ ואדובי עושים, זה שזה לופ כזה, שאתה כמעצב, אתה אומר לו, מוחק פה איזה קטע, אומר, כמו שאמרת, תכניס לי ברווז, מכניס לך ברווז. יש פה כזה תהליך יצירתי שאתה עובר ביחד עם הכלי, שאתה ממש יכול לייצר דברים בצורה הרבה יותר מהירה, מדהימה.
נכון, אתה מעלה פה אגב נקודה, אתה מעלה פה נקודה שאומרת, בתמונה קצת ברור לנו, אני מסמן את האזור ואני אומר לו תעלים את הבן אדם, אבל איך לתקשר עם וידאו זאת לא שאלה טריוויאלית, מה אנחנו עושים? אני אומר לו בפריימים 5-19 תקח את הבן אדם ותשים לו שיער בלונדיני, זה קצת לא טריוויאלי ואנחנו בדרך לשם, אין עוד תשובה, אין לי דרך טובה, אבל צמוך על אדובי והחבר'ה האלה ש...
אותי מאוד מעניין כמה זה ייקח את ה... את הסגנון של עולם הקולנוע לכיוונים חדשים שעוד לא נתקלנו בהם, עצם הכלים החדשים והיכולות החדשים, גם מבחינת עלויות נמחות, שבסוף כל אדם יכול לייצר היום ככה איזשהו עולם שהוא אני חושב שנראה ככה איזושהי תופעה אחרת וחדשה וסגנון חדש של קולנוע, שאותי זה מאוד מרגש ככה.
כן, האמת שיש עכשיו שביתות ענק בארצות הברית של כותבים, של ציירים, של כל מיני חבר'ה כאלה שאומרים, חבר'ה, גנבתם לנו את המקצוע.
אני אישית חושב ההפך לגמרי, אני חושב שזה ממש הולך לפוצץ את המקצוע בצורה חיובית. אני רואה, יש איזה סרטון, אני אוסיף אחר כך בתיאור של הפודקאסט, שמישהו משתמש, נראה לי זה הכלי החדש של אדובי, שלוקח את כל המימים השונים מהאינטרנט, ועורך אותם למים אחד גדול, מדהים, זה כאילו כל המימים שאנחנו מכירים כבר שנים, נמצאים כאילו באותו חדר סביב שולחן, וזה נראה אמיתי לחלוטין, וזה משהו מאוד יצירתי, שמישהו לקח את הכלי הזה ואמר, וואו, זה יכול להשתמש, אני יכול להשתמש בזה כדי להציר את הדבר הזה. אז אני חושב שזה הולך, אנחנו הולכים לראות עוד דברים כאלו, יותר מאשר להחליף את האנשים היצירתיים.
אני חושב שזה ישנה מאוד. כאילו זה ישנה, ואני חושב ש...
פה צריך אולי להעלות את הסוגיה הזו, כי אני לא יודע אם כל המאזינים מבינים את המורכבות שיש בו בשימוש בכלים האלה. כי בסוף הכלים האלה למדו, אם אנחנו נשארים בעולם הג'נרטיב תמונות, הם למדו על יצירות של אנשים אמיתיים. עכשיו, רוב האנשים האלה הם אנשים חיים, שציירו את הדברים האלה, שמעולם לא נתנו את הסכמתם לדבר הזה, פשוט בעצם זה שזה היה באינטרנט, נתנו למודל לראות. יש דיון שלב אם זה בסדר או לא, שמודל יראה יצירה וילמד ממנה, כי אתה יודע, אתה יכול להגיד, גם אני יכול לראות יצירה וללמוד ממנה, מה ההבדל? אבל יש, ואז מה שקורה, זה שהמודלים האלה לומדים איזשהו סגנון, ואז אנשים מתחילים להשתמש בהם. עכשיו, ציירים ואנשי אמנות, יש את הכסף שהם מכניסים מהמחשבה המקורית, אבל חלק מהכסף שלהם זה גם, תעשה לי גרפיקה לפה, תעשה לי גרפיקה לכאן. עכשיו, אם נגיע למצב של האנשים האלה אין פרנסה, כי את העבודות הפשוטות, יש לנו מחשב שעושה, אז נשאלת השאלה אם הם יוכלו להחזיק קריירה של אומן, שמצייר וחושב על רעיונות חדשים שהמודלים האלה עוד לא יודעים, כי המודלים האלה הם יודעים לעשות את מה שלימדו אותם ויש להם סגנון וכו, אבל בסוף יגיע איזה אמן פורץ דרך ויחשוב על משהו חדש, זה יגיע מהבן אדם. השאלה אם אמנים יוכלו להחזיק את עצמם בלי כל הג'ובים הפשוטים האלה יותר, אנימטורים וכל התחום הזה הוא במין טלטלה, כי אתה כן רוצה אנשים שימשיכו לפתח את האמנות והם כן צריכים להרוויח איכשהו כסף. אז זה דיון סופר מורכב, שגם סם אלטמן, המנכ״ל של OpenAI, בשימוע שלו בסנאט, עם כל הסנאטורים, שזה אגב, קטע וידאו מדהים לראות, הם למדו מאוד מאוד טוב מהשימוע של מרק צוקרברג, שבו הם יצאו מילים לחלוטין, ושאלו אותו מה זה קוקיז או דברים כאלה, הם למדו, הרמה האינטלקטואלית שם מאוד גבוהה, אני צפיתי בזה ממש בהנאה, גם של הסנאטורים, גם של המגיבים. אז הוא אומר, אנחנו מחפשים מנגנונים לפצות יוצרי תוכן, אבל עוד אין, אם אולי לאחד המאזינים יש רעיון, אז זה אחלה סטארט-אפ, אבל אין עוד רעיון איך מגשרים על הפער הזה, וזה אומנם מאוד מאוד מדהים, אבל זה לא בדיוק תרחיש של מוכרי הקרח שהוחלפו במקררים. כי יש פה איזה ברנץ' שצריך לשמור עליו מתפקד כדי שהמודלים האלה יוכלו להתאמן. אין לי תשובה.
אגב, גם למודלים של הטקסט, בסופו של דבר הם אומנו על אתרים ועל בלוגים שאנשים כתבו, ויכול להיות שאנחנו נגיע
אני אגיד שזה.
אני רק אגיד שחייב להיות פה איזשהו פידבק חזרה, לתת ליוצרי תוכן איזשהו תשלום. בעצם,
תראה, אני אגיד שיש פה שני דברים שהולכים לקרות בעתיד. הדבר הראשון זה השאלה לאיזה מידע יהיה למודלים האלה גישה, וזה אולי שווה, זה נושא שיחה שאולי נפתח תכף, אבל זה אני רגע שם בצד. אני אומר, הסיפור עם יצירת תוכן טקסטואלי, תוכן כתוב, פשוט יהפוך ממשימת כתיבה למשימת עריכה. זה לא יהיה אוטומטי, זאת אומרת, תמיד יהיה מישהו שישב, שיקרא את מה שהמודלים האלה כותבים, אם עכשיו עברנו מתמונות לטקסט, ויצטרך לבחור את הניסוח הנכון, הוא יבקש מהם 20 ניסוחים ויבחר, אז דווקא לעבודה הכתובה, אני חושב שזה יהיה יותר, נקרא לזה, בוא נגיד, המעבר מדפים לדפוס, ואז מדפוס למחשב, אז עכשיו זה ממחשב למודלים. זאת אומרת, זה יהיה כלי עבודה מאוד חזק ליוצרי התוכן הטקסטואלי, זה לא יחליף אותם, כי צריך עדיין, אתה יודע, אתה כותב תוכן, אתה צריך שיהיה לו את הסגנון שאתה רוצה, את המסר שאתה רוצה, אז אתה תערוך אותו בעזרת המודל בצורה שאתה רוצה, אבל זה יהיה כלי עבודה. אז פה אני פחות חושש
לפרנסת האנשים האלה. אני חושב שה-X אנשים שיוכלו לספק Y value הוא פשוט יקטן, כאילו, אתה מבין? אני חושב שאדם אחד יוכל לספק הרבה יותר ערך. אני חושב שזה תהליך אנושי.
נכון, אגב, זה גם מה שאני חושב שיקרה לעולם התכנות.
לחלוטין.
כן, המתכנתים פשוט יעשו מאוד יעילים. השאלה אם זה אומר שנצטרך פחות מתכנתים, או שיהיו יותר פרויקטים ודברים יעלו יותר מהר, וזו גם אופציה, שהיעילות במשק פשוט תעלה, אז יגיעו יותר דברים, זה בסדר, זה גם קורה.
חזרה לכל האימון תמונות, שזה מאוד מתקשר למה שאתם אומרים, אני חושב שפשוט הרמה תעלה, אז היום אני יצרתי איזה סרטון לחברה שלי, בזבזתי על זה 20 דקות, לקחתי איזה תמונה תמונה מאיזה אתר תמונות, איזה סרטון מאיזה... ויצרתי איזה משהו שנראה סבבה, אבל זה נראה סבבה. אני חושב שאני עדיין אשמח לעבוד עם מישהו מקצוע, או מישהו שזה מה שעושה כל יום, שישתמש במודלים האלו, מאשר או שאני אשתמש במודלים האלו, אבל כדי לייצר משהו שהוא ברמה יותר גבוהה ממה שהיום אנחנו מייצרים בה, ומדבר על העובדות הקטנות האלו, שעד היום לקחנו מישהו מפייבר, אני חושב שגם היום, מישהו ניקח, אני, עוד שנה אני גם אקח מישהו מפייבר, שפשוט אני אצפה ממנו לא יותר, כי יש לו אפשרות לעשות יותר.
כן. כן, תדמיין, גם אגב פעולה של עריכת וידאו יכולה להפוך למדיום טקסטואלי. קח את הסרטון הזה והזה והזה, תחתוך אותו בשנייה 1 עד שנייה 8, תשלב אותם, שים כתובית בין שנייה 2 לשנייה 5, זאת הכותרת, תבחר בפונט הזה. זאת אומרת, גם זה, ההוראות האלה יכולות להיות הוראות טקסטואליות, אין סיבה שנחפש את האייקונים בתוכנה כל הזמן. שזה אגב גם תחום שלם שעכשיו הוא בחיתולה בסיפור הזה של סוכנים, שיודעים לבצע פעולות על טקסט, גם
שיחה ארוכה. אני חושב שאחד הדברים שאל מול מה שאמרת עכשיו, היום אנחנו בשלב ש, כמו שאמרת לצורך העניין על הפלו הזה עם הסרטון, כדי להביא את זה באמת לסרטון מוכן להשקה, וסרטון ככה שישב מהרגע ששלחת את הטקסט עד שהוא באמת יוצג למשתמשים, זה מצריך איזשהם יכולות, לא בהכרח כמו לצלם נגיד, לא, אתה לא צריך אולי צלם, אבל אתה צריך אדם עם עין של צלם במובן מסוים. אני חושב שזה באמת, כדוגמה מסוימת, להביא את זה לפרודקשן, אנחנו קוראים לזה בתכנות, זה שם ככה האתגר הרבה פעמים.
כן, לגמרי.
הזכרת משהו כערף עין, ואמרת שתרצה לדבר על זה, אשמח לשמוע מה אתה רוצה, מה יש לך להגיד על איזה מידע יהיה למודל עם גישה עליהם.
מעולה. אז פה אנחנו בדרך, זה ממש, אני נותן פה ניחוש פרוע אבל של עתידנות, אבל זה ממש מה שאני חושב שהולך לקרות. אז אם אנחנו שומעים את הפודקאסט הזה עוד 5 שנים, זה מעניין לראות אם צדקתי או לא.
תחתוך את הקליפ הזה, תזכור את זה.
כן, לא, חד משמעית, אולי אני גם אתן לגמרי, אבל יהיה מעניין לנסות. אנחנו עכשיו במצב שבו יש לבינה המלאכותית גישה לאינטרנט, היא מאוד מוגבלת, היא לא כל כך אמינה, ברד, המנוע, הבינה המלאכותית של גוגל, כמו ה-ChatGPT שלהם, הוא יכול לגשת לאינטרנט, הוא גם נותן קצת לינקים, אבל זה עדיין אנקדוטה, זה עדיין כזה נחמד וזה, אבל כשאני צריך משהו אני מחפש בגוגל, עדיין, זאת אומרת מקור או בלוג או משהו כזה, כאילו אני מדבר על מקור אמיתי, לא איזה תשובה מהירה לשאלה. אבל זה הולך להשתפר, כאילו כל הסיפור של לעשות מונח סקרייפינג, של כאילו איך מתרגמים סקרייפינג?
גרוף את המידע.
קצור, גרוף, כן, גריפת מידע מהאינטרנט ולעשות בו סדר, המודלים יעשו גדולים יותר, חכמים יותר, ויוכלו לחפש בגוגל במקומנו, אנחנו עוד לא שם. אבל בשנייה שנגיע לשם, כל בעלי הבלוגים, חדשות וכזה, פתאום יגידו, וואו, מישהו מזיז לי את הגבינה. עכשיו, ברגע שזה יתחיל לקרות, מה שאני מאמין שהולך לקרות זה שהולך להיות איזה לובי מאוד חזק של החבר'ה האלה שהם המון, על ממשלות, על ארגונים וכאלה, לעשות רגולציה שאומרת בצורה מאוד מאוד פשוטה, אם בשורה של האתר יש איזה קוד AI בן, כזה משהו כזה, ל-AI חוקית אסור לקרוא אותו, ואם ה-AI שלך קורא אותו אתה חשוף לתביעה. וברגע שיהיה כלל כזה, אז א' זה יחליש מאוד את הבינה המלאכותית, כי בעצם כנראה לא תוכל להיכנס להרבה אתרים באינטרנט, אבל אני לא רואה דרך אחרת להתחמק מזה, ואני גם לא רואה שיתוף פעולה של האנשים האלה עם ה-AI, כי יש להם מודל כלכלי, הוא עובד, עכשיו לשבור את הראש, הרבה יותר קל להשפיע על פוליטיקאים מאשר על טכנולוגיה.
אני חושב ש...
אז זה האימור שלי, זה מה שהולך
לקרות. אני חושב שיש דוגמה מעולה, שנייה, של מתכנת שמש כבר הוציא תביעה כזאת, יש בעולם של, כל עולם פיתוח יש כזה לייסנסים, בעצם רשיונות של מה אתה יכול לעשות עם איזה קוד, והם ממש מפתח ש, שבסוף טבע, אני חושב שזה היה את OpenAI, או את מייקרוסופט אל מול, אל מול העוזר, עוזר קוד שלהם, וניסה לעשות את זה. אני חושב ש, אתה אומר, כאילו, עוד 5 שנים, אני חושב שזה במובן מסוים, אם לא קורה, צריך לקרות בהרבה מובנים כבר עכשיו, אני חושב שזה כבר נראה לעין.
אני אוסיף על זה שכבר היום, כל אתר שאתה מעלה לאינטרנט, שמעלה לאינטרנט, יש לך קובץ שנקרא robot.txt, שבעצם זה החוקים של, של, של בוטים. בעצם הבוט, בצורה חוקית, הבוט פותח אתר, הוא צריך לקרוא את robot.txt, להבין מה מותר לו, מה אסור לו, ולפי זה הוא מבין איך לעשות גריפה, כמו שקראנו לזה בעברית. אבל השאלה אם, אתה יודע, אני לא יודע אם OpenAI
יצייתו לזה.
יצייתו לזה, מה שנקרא.
כן, תראו, OpenAI הורידו עכשיו את האפשרות של המודלים שלהם לגלוש באינטרנט. אם יש משהו שאפשר, כאילו אני לא יכול עכשיו כיוזר משלם ב-ChatGPT, להגיד לו, תחפש לי באינטרנט תשובה. אחד הדברים ש-OpenAI עושים, וזה האמת שזה גם משהו שדיברתי עליו אתמול בתוכנית לייב שאני עולה לה כל שבוע ביוטיוב, הוא ש-OpenAI הם היחידים ממה שאני חווה, שהולכים על הסיפור של רגולציה וחוקיות ובטיחות בכל הכוח. ממש בכל הכוח, זה הקריפטונייט של AI. ברגע שהדבר הזה יתחיל לעשות נזק, שהוא ידבר עם מישהו, ירגש אותו והוא יחליט להתאבד, או, או, או שיניע מישהו לפעולה באיזשהו אופן, הלך עליהם, נגמר, אין OpenAI. זה ה... זה לא יודע מה, זה הדליפת מידע של החברה הרפואית, זה כאילו ממש הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, והם מאוד מאוד נזרים עם הדבר הזה, אז אני לא חושב שהם יתנגדו יותר מדי לסיפור הזה, הם רוצים גם לייצר משהו חכם, שהוא אמין ובטוח, והם גם מאוד מנסים להיות אלה שדוחפים לרגולציה, ולא מתנגדים לרגולציה, שזה גם מעניין.
מה דעתך, אולי נפתח את זה ממש בקטנה, מה דעתך על כל ה... על כל מהלך הרגולציה של OpenAI.
אז תראו, קודם כל, אולי זה משהו ששווה להגיד גם עכשיו ב3 דקות, OpenAI הכריזו בזאת ופרסו מפת דרכים של 4 שנים, שהם הולכים להקים צוות שיקרא The Super Alignment Team, Alignment מהמובן של יישור, שיתעסק כל כולו ב-AI בטוח, ממש הם הסבירו איזה מודלים הם רוצים לבנות, הם רוצים לבנות איזה AI על שידע להסתכל על בינה מלאכותית אחרת ולבחון לה את הקרביים ולהבין אם היא, אם היא מרשעת או לא. מאוד מעניין, אפשר אולי לדבר על זה בהמשך. הנקודה היא זה שהם לא סתם, זה לא סתם הכרזה ריקה, הם אמרו 20% מכוח המחשוב של כל OpenAI הולך לפרויקט הזה.
זה המון,
זה מטורף,
זה מיליונים,
נטו על בטיחות, 20%,
מיליונים.
תדמיינו חברה כמו מייקרוסופט או אפל שאומרת 20% מכל כוח המחשוב שלנו הולך לפרויקט מסוים, זה, בוא נגיד, זה לא הכרזה שהיא כזה סתם כדי להגיד. אולי אני תמים, אני באמת מאמין שסם אלטמן וחבריו במסע לא להיות הבד גאי, הם רוצים, הם מאוד מאוד לא רוצים, הם מבינים כמה בקלות זה יכול לקרות, שהם האיבל של הווילן של התעשייה, הנבל של דיסני, והם באמת מנסים, הם באמת מנסים, מצד אחד ברור שהם צריכים לא לפגוע במודל הכלכלי שלהם, אבל מצד, וברור שלהוביל את הרגולציה יהיה להם טוב, כי הם יתאימו אותה למה שמתאים להם, הם לא תמים, הכל בסדר, אבל הם מבינים שזה אינטרס עסקי שלהם, רגולציה זה אינטרס עסקי שלהם, כי הם רוצים שעולם ה-AI יהיה בטוח. זה מה שאני חושב על, על כל הסיפור הזה.
אני אישית, אני יותר חושב שאני מעריץ גדול של... של אופן סורס ושל יד חופשית, ויש לי חשש מרגולציה בהקשר של ארגון כמו OpenAI, יש לו הרבה כסף לשלם לעורכי דין ובעצם לעבוד עם הרגולציה, אבל זה יכול לחסום סטארט-אפים קטנים שמנסים לאמן מודלים, שמנסים להילחם נגד OpenAI ולעשות משהו טיפה שונה מהם. אז זה לא ספק מהלך עסקי מתוחכם, אני חושב שזה יושב יותר על, על סביב, זה הדרך של OpenAI להילחם בתחרות באיזושהי צורה, כי שוב, סטארט-אפ קטן שרק גייס, לא יודע, 1 מיליון, 2 מיליון, 10 מיליון, לא אוכל להתחיל להקדיש יותר מדי משאבים לעבור לרגולציה, לעבור
תראה, השאלה היא מה תהיה הרגולציה, כרגע הכל באוויר, הם עוד לא הציגו רעיון בודד יחיד שאני יכול להגיד זה טוב, זה לא טוב, זה יהרוס תחרות, זה הכל קשקושים באוויר, אז עד שלא נשמע רע.
אני חושב שעוד התייחסות זה, אני חושב שאיך קוראים לבחור שכתב את הספר Life 3.0, מקס משהו, דיברנו עליו אני חושב בפרק הקודם, אז הוא התארח אצל לקס פרידמן, והוא השווה את השאלה של פתיחה לאופן סורס, פתיחה של המודלים לאופן סורס אל מול פתיחת המתכון לייצור פצצת אטום, אל מול הכוח שאתה נותן לציבור. עוד פעם, זו שאלה שאני לא, אני חושב שאלה שאני שואל את עצמי אל מול הפתיחה את הקוד לציבור, אני חושב שיש הרבה מאוד כוח, וזה מאוד מסוכן גם לצד השני, לתת לחברות להאמין שהן היחידות שיכולות לענות על בעיית ה-alignment, האישור, אבל אל מול זה גם, כן. גם ההיבט של האופן סורס, זה כאילו שאלה שהיא לתפיסתי לפחות לא שחור או לבן. מה אתה חושב על זה צוף?
אופן סורס זה מעניין, כי האופן סורס הוא, אולי נסביר שנייה את ההבדל, נראה לי שווה רגע להגיד, מודל שפה הוא טכנולוגיה, הוא טכנולוגיה שכוללת הרבה חלקים זזים, והרבה הנדסה, גם ברמת הקוד מחשב, גם ברמת איך זה רץ, על איזה מכונה זה צריך לרוץ, ולאופן-AI יש טכנולוגיה משלהם שאנחנו פחות או יותר יודעים מה היא, זאת אומרת יש לנו, נקרא לזה את הבלופרינט, את הסרטוט של המכונה הזו, אז כל אחד בגדול יכול לשחזר אותה אצלו בבית, זה פשוט מאוד יקר ומאוד מסובך, ויש הרבה דרכים לבנות מודל שפה, זה לא פשוט דבר, יש המון, זה כמו להרכיב רכב, יש הרבה מנועים, הרבה צינורות, הרבה רדיאטורים, הרבה קרבורטורים, לא יודע מה. אז האופן סורס זה בעצם קהילה שמייצרת המון וריאציות של מודלים כאלה, כל אחד גם בא ואומר, המודל שלי טוב יותר בזה, המודל שלי קצת יותר טוב בזה, המודל שלי מאוד מאוד קטן ויעיל, יש ממש מודלים שאפשר להריץ אותם על המחשב האישי. אז יש הרבה וריאציות כאלה. אני חושב שכמו בכל תחום, האופן סורס הוא מנוע, זאת אומרת הוא מנוע גם לחברות הגדולות, יש להם תחרות מהחינם, אבל תראו, יש אלפי כלים חינמים לאוטומציות וכאלה, ואיך אומרים להם, זאפייר, זאפייר, איך אומרים להם? אז הם כאילו הכי מצליחים בזה, למרות שיש מלא כלים חינמים, כי יש משהו בזה שיש לך אינסנטיב כלכלי לבנות משהו, שאתה מחפש להתאים אותו לצורך, ואתה עושה לו שיווק, זאת אומרת, במקרה הזה אני לא מאמין שהאופן סורס ינצח את אופן AI, תוסיפו לזה שהמוחות הכי מבריקים בעולם נמצאים בתעשייה ולא באופן סורס, אין מה לעשות, או שאנחנו לא מכירים את המוחות המבריקים שבאופן סורס, זאת גם אופציה, אבל אלה שמפרסמים מאמרים וזה, אלה זה אותם קבוצה של 10 אנשים נגיד שהם בחוד החנית של ה-AI, והמודלי שפה בפרט, אז תראו, האופן סורס יתחילו להיות בעייתיים, עוד אם אנחנו הולכים על אותו טרנד, נגיד 4-5 שנים. כי אם האופן סורס של עוד 4-5 שנים, עוד שנה, שנתיים, אני לא יודע, קצב מטורף, יהיה ברמה של GPT-4 היום, שזה נשמע מופרך, GPT-4 זה מפלצת מטורללת לחלוטין מבחינת הדרך שבה היא עובדת, אבל אם אנחנו נתקדם בזה ונגיע למודלים כאלה, אז פה כבר יהיה צורך לעשות איזה עצירה לחשוב. כי זה באמת כלי נשק לכל אחד ביד, ואם מורידים ממנו את כל הפילטרים וכל הדברים שמונעים ממנו להיות מרושע, אז זה באמת אפשר לעשות אותו דברים בעייתיים, אבל זאת בעיה של תכף, כן. מה שנקרא. וגם לזה, חוץ מלהגיד, צריך רישיון כדי להחזיק ככה וככה כוח מחשוב, שזה אגב כיוון שהולכים אליו, יותר מ, לא יודע מה, 50 GPU זה במקום אחד אתה חייב רישיון, כזה חממה, אז קשה, כי זה מה זה, זה קוד מחשב, זה כמו, זה פיקסלים, זה כמו פיקסלים, זה כאילו, זה פשוט מספרים.
אני מאוד מפחד מזה. לא שיש לי פה קלאסטר של 50 GPU מאחוריי,
אבל צובב את המצלמה.
כן.
לא, השאלה מה יקרה, כשתוכל להריץ משהו בסדר גודל של GPT-4, לא על 50 GPU, זה על המחשב האיש, על הלפטופ, על הפלאפון.
אני אישית מריץ הרבה אופן סורס על המק שלי, הם לא, הם ממש לא, הם ממש גרועים כרגע.
אבל אתה מבין, לפני 3 שנים, כש-GPT, או לא 3 יותר, סליחה, ש-GPT 2, GPT 3 גם, לפני 3.5 אפילו יצאו, הם גם היו ממש גרועים, וזה היה הדבר הכי טוב שיש, והיה צריך מלא כוח מחשוב, ועכשיו זה כאילו, GPT 2 אני מריץ על התפוח אדמה במדבר.
אני רציתי GPT 2, אני רציתי GPT 2 לפני 3-4 שנים שזה יצא לאיזה מכונה שהיה לי בענן. איך התלהבתי שזה רק כותב לי טקסט, אני הייתי בהלם. לא היה לי אכפת מה זה כותב, רק העובדה שזה יציר לי טקסט, אני התלהבתי רצח.
אפרופו זה, היום העליתי כזה פוסט מאוד מפורט בטוויטר, שרשור שמסביר על הקונסטרוקציה שבלב של המודלי שפה, על הטרנספורמרים, גם נושא שאפשר לפתוח עליו שיחה שלמה.
אני הזכרת משהו בשיחה שעשינו לפני שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, על השילוב שאתה כרגע עושה בין AI לכימיה. אם אתה יכול אולי להסביר לנו מה זה טיפה, מאוד מעניין לשמוע קצת על העולם של AI מחוץ לכל העולם של ה-AI.
אוקיי, וואי, אז אנחנו פותחים פה סוגריים ענקיים, אבל מאוד מעניין. תראו, אני בשלב מאוד מוקדם הבנתי שמעניין אותי AI. פחות, אגב, אותי הרבה פחות מעניין כל הטקסט והתמונה וכל הדברים האלה. זה מגניב, זה משהו שאפשר לשווק אותו בצורה נפלאה, כי כולם יודעים מה זה לכתוב ומה זה לראות. אבל הדברים שנגיד אותי הרבה יותר הגניבו היו, נגיד Alpha Zero, שזה ה-AI שלמד לשחק משחקים. שזה ממש לא טריוויאלי לחשוב איך מלמדים AI לשחק משחקים. זה לא שיש לי בסיס נתונים ואני אומר לו תלמד לפי הבסיס נתונים. זאת אומרת, יש פה בכלל טכנולוגיה שהיא ממש שונה. ובתוך כל המסע הזה של לחפש איזה תחום ב-AI מעניין אותי, אז מצאתי חוקר באוניברסיטה שאיתו רציתי לעבוד לתואר שני, והוא אמר לי, תשמע, אותי מעניין AI במדעים המדויקים. והוא אמר לי, אתה רוצה? אמרתי לעצמי, טוב, אני לא יודע כלום במדעים מדויקים, לא ידעתי כימיה, כאילו למדתי ביולוגיה בתיכון, והייתי פרמדיק, אז כאילו יש לי קצת ידע ברפואה וכזה, אבל כימיה, אפילו את ה, כאילו שום כלום. ואמרתי, יאללה, מגניב, כי אחד הדברים אולי הכי מעניינים במקצוע הזה, שנקרא Data Science, מדעי הנתונים, שזה שם מאוד מאוד לא סקסי לכל מי שעוסק בינה מלאכותית, להיות מדען נתונים, אני אומר את זה לאחותי, היא מסתכלת עליי בזה, ברצוף, מה זה השיעמום הזה, זה היכולת להגיע לאזור שבו אתה לא מבין כלום, זה נקרא דומיין, זה יכול להיות עולם הפיננסים, זה יכול להיות עולם הכימיה שאני נמצא בו, ביולוגיה, שרשראות הספקה, לא יודע, you name it. אבל הרעיון הוא זה שאתה מגיע כמדען נתונים לעולם שאין לך מושג בו כלום. יש בו מומחים, יש לי כימאים שאני בקשר יומיומי איתם, אבל הם כימאים ואני יודע AI, והשילוב הזה לעשות אותו ביחד זה משהו שמאוד מאוד עניין אותי לעשות. גם מתוך הבנה שאני לא הולך להיות כימאי. העניין שלי ספציפית בכימיה הוא לא מאוד מאוד גדול בללמוד את כל מה זה קונפורמציה ומה זה לא יודע מה וכו'. כאילו זה מגניב, זה נחמד להיכנס לתוך התחום הזה, אבל זה לא מה שממש עניין אותי. מה שעניין אותי זה הערבוב, זה להצליח לעבוד עם מומחה מתחום אחר ולהבין ביחד איך אנחנו מנסחים בעיה שאפשר לתת ל-AI לפתור. ש-AI, כשאנחנו אומרים בכללי, זה לאו דווקא AI גנרטיבי. הבינה המלאכותית עכשיו שהכי פופולרית זה הדברים הגנרטיביים, אלה שמייצרים טקסט, מייצרים תמונות, נגיד בדומיין של כימיה, אז כבר יש המון עבודה לייצר מולקולות, להמציא אותן ולתעשיית התרופות, זה תחום מחקר מאוד מאוד צפוף. וזהו, ואז הסיפור הזה של הכימיה, אז אמרתי למנחה שלי, כן, יאללה, בוא נלך על זה. ישבתי 3 חודשים בפגישות השבועיות של המחלקה לכימיה בבן גוריון, יש להם קבוצה של כימיה חישובית, שמתעסקת בכל הסיפור של מחשבים וכימיה, וישבתי שם 3 חודשים, ורק הקשבתי וכתבתי מושגים, ולא הבנתי כלום, ולבאתי, יש לי פה, לספר לא פה, ובאתי איזה ספר אב קרס כזה, של להבין כל מיני דברים, ואיך קוראים את כל התרשימים האלה של הכימיה, באמת ממקום של, אני רוצה להבין מה, אני הפסיכולוג, מה מפריע להם, מה קשה להם, ואיך אפשר לעזור. ואז מתוך השיחות האלה, ומתוך שיחות גם עם החוקרים בקבוצה, הבנו איזה בעיות, איזה כלים הם משתמשים עכשיו, איזה בעיות יש להם, והתחלנו לרוץ על פרויקט. עכשיו, הגבול בין מדעי נתונים קלאסי לבינה מלאכותית הוא לא קיים, זה גבול שיווקי. כאילו, machine learning וכל הדברים האלה, פעם היה לזה שם, קראו לזה סטטיסטיקה, והיום יש כזה כל מיני תתי, נקרא לזה, מיתוגים שעושים לדברים. אז אני לא יודע להגיד אם הפרויקט הראשון שעשינו הוא נחשב AI או לא נחשב AI, זה בסוף מערכת שלומדת את הדאטה. בוא אני פשוט אסביר, זה נראה לי הכי...
לגמרי.
יש. אחת הבעיות שיש בכימיה, זה שעל כל מולקולה אפשר להוציא אין ספור של מאפיינים. אתה יכול להסתכל על כיוונים, מטענים, סיבובים, כאילו אין, יש כמות פסיכית של מידע שאפשר להוציא על כל מולקולה, אבל כל ניסוי עולה כסף ולוקח זמן. זאת אומרת, יש לי, נגיד, עשו ניסוי על 10 מולקולות, שזה נורא נורא מעט, זה לא דיפ לרנינג, זה לא משין לרנינג, זה כאילו, אבל מה אפשר לעשות עם 10 דגימות של משהו? ולא רק שיש 10 דגימות, לכל דגימה יש גם אלפי מאפיינים, אלפי דברים שאפשר, ואתה לא יודע מה רלוונטי לבעיה, ואתה לא יודע מה לא. ובשיטה הקלאסית, אז הכימאי יושב וחושב מה הוא חושב שמתאים, מייצר איזה תת קבוצה כזאת של מאפיינים, ואז על זה מריץ כל מיני שיטות ארכאיות כאלה של חיפושי ברוטפורס, שזה כאילו פשוט לנסות מלא קומבינציות ולראות מה עובד, עם איזשהו היגיון מנחה כי הוא כימאי והוא יודע מה קורה. ואנחנו יצרנו איזה כלי שעכשיו אנחנו מאבדים למאמר, שזה מבוסס על שיטות מאוד ישנות, שיטות משנות ה-90 ושנות ה-80, עם איזושהי ויזואליזציה מאוד מאוד מעניינת, שהכלי הזה שאפשר לקרוא לו סוג של AI, זה קצת בעייתי על כל המינוחים האלה, הוא סורק את כל המאפיינים ומנסה להבין, לעשות את התהליך שהכימאי עושה בראש, מה רלוונטי, מה משפיע, איך זה משפיע, כזה, ולהוציא מין מפת חום כזו, שאומרת זה קצת יותר משפיע, זה קצת פחות, אם זה יותר שווה להשתמש, ולתת איזה קו מנחה להכימאי, בתחום, בעולם של הדאטה סיינס, זה נקרא feature selection, בחירת מאפיינים. אז זה הפרויקט הראשון שעשינו, ועכשיו הוא ממש בסופו, ואני ממשיך לעוד פרויקט בלמידה עמוקה, שזה כבר AI
המסקתי. לפני שאתה ממשיך, אני רק אשאל, בהקשר של הכימיה, אני פשוט, אני לא מהעולם, אז,
גם אני,
לגמרי, ואני גם אשמח לשאול אותך על זה אחר כך, אבל איזה, בעצם הפרויקט הראשון זה איזה דברים לבחור על המולקולה, לשם מה, באיזה קונטקסט, מה הכימאי מנסה לעשות מולקולה בעצם.
מעולה, אז אחד המאמרים, אחד המחקרים שבו זה השתלב, זה מחקר על איזשהו תהליך כימי, שקורה בכל מיני קצבים מסוימים, אם אתה משנה איזשהו משהו במולקולה. פעם הוא קורה מהר, פעם הוא קורה לאט, פעם הוא קורה בינוני, הוא תמיד נגמר, אבל הקצב שזה קורה, הקצב התגובה, מה שנקרא, הוא משתנה. ומאוד עניין את החוקרים להבין למה. כאילו למה במולקולה הזו קצב התגובה מהיר, למה פה הוא איתי, ואנחנו יכולים גם לקחת השלכות פרקטיות, אם אנחנו רוצים שדברים יקרו מהר. אז אם יוכלו לעשות איזה מודל שיבין למה, מתי התגובה קורית מהר, וזה התהליך שנחקר שם הוא תהליך שמאוד חשוב לעולם התרופות וזה, אז אם נבין את זה נוכל לחזות מה אנחנו צריכים לשים כדי שתהליך מסוים יקרה מהר. אז אם נלך למונחים הטכניים, בעיות סיווג, בעיות רגרסיה, זאת אומרת, בעיה שבעיה אני צריך לשים כל רשומה באיזושהי קטגוריה, להגיד זה 1, זה 2, זה 3, והבעיה שעכשיו תיארתי זה בעיה של, אני צריך לחזות קצב, צריך להגיד זה יקרה במהירות כזו וזה יקרה במהירות כזו. אז זו דוגמה אחת לאיפה עשינו מימוש ראשון של הכלי הזה. יש לנו עוד איזה בעיה של קריסטלים שצריך לסווג אותם לשתי קבוצות, כי משהו של עולם החומרים, קריסטלים שמשמשים לכל מיני דברים. זאת אומרת, יש המון בעיות שצריך לעשות בהם. אולי פה שווה להגיד, זה שאנחנו מדברים על בינה מלאכותית גנרטיבית, יוצרת. אבל הבינה המלאכותית הקלאסית, נקראת בינה מלאכותית דיסקרימינטיבית, זאת אומרת, מבדילה. בינה מלאכותית שיודעת להבדיל בין דברים, שיודעת להגיד זה חתול, זה כלב, זה... אז מזה התחלנו. אז אנחנו בעולם הדיסקרימינטיבי עדיין, עוד לא הגנרטיבי, למרות שגם שם יש הרבה מה להתקדם. זהו, זה נראה לי זה עונה לשאלה
שלך,
איפה בדיוק, איך, מה בדיוק
זה עושה. מעניין מאוד, אתה גם אמרת שתשלח את המאמר ולא שלחת, אז אני אשמח שתשלח לנו.
אוי ואבוי.
ואנחנו גם נוסיף את זה לתיאור של הפודקאסט.
לא, אז אי אפשר עדיין להוסיף את זה, כי זה עוד לא פורסם, אני יכול לשלוח לך טיוטה בשבילך, וכשהוא יפורסם אפשר להוסיף את זה
לתיאור של הפודקאסט.
אני מקווה שבחצי שנה
הקרובה. ולגבי הפרויקט השני אמרת עם דיפ לרנינג, אני מדהים אותי כל העברות פה שקורה בפודקאסט היום, זה חשוב.
בשביל זה אנחנו פה.
אני חושב שתדעו, אני חושב חלק מהיכולת להנגיש את כל הדברים האלה לקהל הישראלי וזה, זה להפסיק לדבר בסיסמאות. אחד השרשורים שכתבתי היה מורה נבוכים לבינה המלאכותית או משהו כזה, ופתחתי שם באיזה משפט כזה, ראיתם פעם איזה משפט כזה כמו, בדקנו את הלוס של הגרדיאנט של הטרנספורמר עם אופטימייזר אדם, כאילו בסוף זה לדבר בסיסמאות, אני מאוד אוהב לדבר בעברית, למרות שהאמת להגיד למידה עמוקה אני מניח גם לא אומר יותר מדי למי שלא מכיר בכלל את התחום, אבל בוא נתחיל מלדבר בעברית, איפה שאפשר, ואז נתקדם גם ללהסביר כל מושג.
זה אגב משהו שבאמת מאוד יפה בטוויטר שלך, שבשפה מאוד פשוטה ובלי יותר מדי קפיצות וסיבובים.
כן, אני כל פעם מנסה להיזכר בעצמי שלפני כמה שנים, שנכנס לתחום הזה וראה את כל המונחים האלה ואיבד את עצמו בתוכם.
זה איינשטיין גם אמר את זה.
כל פעם שאני רואה.
גם איינשטיין אמר, ואז גם ריצ'רד פיינמן בהמשך, שאם אתה לא יודע להסביר משהו לילד בן 3, אז אתה לא באמת מבין אותו. אני מאוד מאוד מאמין בזה.
כן, האמת שב... האמת שבצבא הייתי בסוף התפקיד הייתי התעסקתי בהכשרות של אנשי רפואה, של רופאים, של פרמדיקים, של חופשים, והייתי מדריך מדריכים. הייתי מדריכים היו מעבירים לי שיעורים שלהם, ואני הייתי כזה יושב ככה עם ידיים משולבות, מקשיב לאיך הם מעבירים את השיעור וכזה נותן טיפים, וממש מעביר אותם או לא מעביר אותם, כאילו אומר להם אתם צריכים להעביר את זה שוב או לא. זה היה ממש מנהג כזה בחיל הרפואה. ושם אני כשרק נכנסתי לתפקיד הזה, היה להם הם מאוד אהבו לשנן. כזה, מי שזוכר את 25 עקרונות של משהו משהו. ואני התחרפנתי מזה, אמרתי, מה אכפת לי? אל תזכרו בעל פה, אם תביאו לכם דף, זה לא מעניין אף אחד כשאתם מלמדים. ביקשתי, תקשיב, עזוב את ה-25, תסביר לי שנייה בשלושה משפטים את הקונספט הזה, וכולם הסתכלו עליי בפאפי פייס, ואמרו לי, אין לי מושג מה אתה רוצה ממני. התחלתי את המהפכה של, עזבו לזכור בעל פה, תתחילו לדעת להסביר דברים בצורה קצרה. מאוד מאוד מאמין בזה.
זה גם מחזק.
אז לפני שאנחנו נקפוץ בקצרה לפרויקט האחרון שלך, אני כן אשמח באמת לפתוח את זה, איך ללמוד דברים חדשים בעצם, דיברנו על חסמי כניסה, איך לגשת לעולם הזה, שיש את כל המושגים האלו.
וואו, שאלה מעולה, אני אגיד שיש לי 70% תשובה אליה, אני כבר הרבה זמן רוצה לכתוב, מין כזה בלוג פוסט חגיגי, ככה נכנסים לעולם ה-AI. אז אני חושב שהשאלה הראשונה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, זה לאיזה מעגל הוא רוצה להיכנס. דיברנו בהתחלה על ארבעה מעגלים, על המומחים מומחים, על החבר'ה כמוני שהם המיישמים, משפרים, לומדים. המעגל השלישי של המתכנתים שרוצים להבין מה זה ואיך פותרים עם זה בעיות, והמהנדסים וזה, או מעגל האנשים שפשוט רוצים שזה יעזור להם בחיים. ואז לכל לבל כזה, לכל מעגל כזה, יש חסם כניסה אחר וצריך... צריך להבין אותו. אז אני אגיד ככה, כדי להבין איך דברים קורים, זאת אומרת, אם עכשיו אני מתכנת, או איש טכנולוגיה, או סתם מישהו שהוא נלהב ולא רוצה לשבת ולראות משוואות מפלצתיות ולנסות להבין אותם, המקור הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו זה יוטיוב. יש כמות אדירה של יוצרים, אין נושא שאני לא נכנס אליו, ואני לא קודם כל מחפש איזה גאון ביוטיוב שעשה איזה סרטון יפה עם אנלוגיות וכאלה. זה פורמט שאני מאוד מאוד מאמין בו בווידאו. אולי יום אחד אני אכנס אליו גם, אני עוד עכשיו בכתיבה, אבל יש לי גם איזה חלום כזה. אבל באמת אני לא יודע לתת מקום מכאן מתחילים. כאילו אני יודע להגיד, אני יודע לנהל שיחה עם בן אדם, לשאול אותו מה אתה יודע, מה אתה מבין, ולנסות לסרטט לו מפה שמתאימה לו. אבל אחת הבעיות בעולם הזה זה שבגלל שהוא מתפתח כל כך מהר ברמת השנים ספורות, כל הפדגוגיה בו, ממה מתחילים ולאן מתקדמים, נשברת מאוד מאוד מהר. אני יכול לתת ממש מסלול כניסה, ואז הרבה יותר ממסלול, זה מין עץ כזה, זה מין התפצלות מטורללת כזו שכל אחד יכול ללכת ולקחת אותה למקום אחר. אז זהו, זו התשובה שיש לי לתת. עדיין אין לי תשובה טובה, זו תשובה שאני עובד על
כך. לעקוב אחריך בטוויטר, זו תשובה.
אוקיי, אני חושב שמישהו, אנדרו קרפטי, איך שלא אומרים את השם שלו, שהוא אחד הבכירים בלומתה, כן, גם טסלה, גם בפני AI, הוא נתן, הוא היה גם התארח אצל אקס פרידמן, שאנחנו מאוד אוהבים פה, ולקס שאל אותו את השאלה הזאת, של איך ללמוד דברים חדשים, והוא אמר משהו מאוד התחברתי, הוא אמר, בסוף יש כל כך הרבה דרכים, ופשוט צריך לשים את הזמן, ולנסות ללמוד אותם, ותוך כדי שאתה בוחר ללמוד משהו, אתה תמצא את הדרכים. צריך שיהיה לך את התשוקה ואת הרצון ובתוך זה אתה כבר תמצא את הדרך אם זה יוטיוב או טוויטר או אינסוף היום פלטפורמות שהן קיימות צריך לרצות לעשות את זה בעיקר
לשבת
אני אגיד, אולי אני אגיד פה אבל משהו חשוב ששווה רגע לשים את הדברים על השולחן כדי להצליח גם להיות מיישם טוב אי אפשר להימנע ממתמטיקה זאת אומרת, יש איזה חלום שיהיו מודלים plug and play, שאני אצטרך, יהיה לי קוד ואני אחבר את המודל הזה והוא יעבוד או לא יעבוד ואני אנסה את זה. זה לא עובד. זה לא עובד וגם זה לדעתי לא יעבוד, כי אתה אף פעם לא תוכל להיות המיישם הכי טוב, אם לא תבין איך הדברים הכי מתקדמים עובדים, וקשה לי לראות את זה קורה בלי. אז כאילו מי שרוצה להיכנס לעולם הזה צריך להבין שאתה הולך למקצוע הנדסי, כמו הנדסת חשמל, כמו מכונות, לא יודע מה.
שאלה לאיזה מעגל.
חשבון.
לאיזה מעגל.
כן, לא בדיוק, אז אני מדבר על המעגל השני. על המעגל השני, מי שרוצה באמת, כאילו מי שרוצה לעשות את מה שאני עושה. ליישם. אני קורא לזה ליישם, כי בוא נגיד כל מתכנת יכול להוריד איזה קוד של machine learning, להריץ אותו על איזה בעיה, ולהגיד, הנה, יצרתי משהו שעושה חיזוי או משהו כזה. אבל זה כמו להגיד שאני גם יכול לקחת כמה חוטים לחבר ולהיות מהנדס חשמל. זה כאילו לא, זה לא המקצוע. המקצוע זה לבוא ולהצליח להבין איך מתאימים את כל הפתרונות שקיימים לבעיה. וכדי להצליח לעשות את זה, צריך להבין את הפתרונות. אין מה לעשות.
אני רק אפילו אחדד פה, כי אני ממש בשבועות האחרונים חוזר חזרה על שיעורי המתמטיקה שאף עונה היו לי, בצורה שהמעמקה לעולם הזה, וגם יש שני קורסים מדהימים ביוטיוב שנצרף, זה באנגלית אבל מדהימים. אני הייתי אומר שמה שחשוב לעולם הזה בעיקר זה אלגברה ליניארית וסטטיסטיקה,
אגב אנגלית,
כן,
אנגלית, if n, מי שלא יודע אנגלית זה חסם כניסה 100% בשבילו, n זה עולם שהוא כולו באנגלית, אין כמעט חומר בעברית בתחום הזה.
כן,
מדבר אדם?
לא, רק באתי לשאול את צוף.
אני אמליץ, האמת, הם עוד לא בשיתוף פעולה איתנו, אבל אני מאוד מאוד אוהב את בריליאנט, אני חושב שזו פלטפורמה מדהימה ללמידה פשוט בצורה כיפית, גם אפליקציה, גם
המחשב. יש להם אגב דאטה סיינס?
כן, בטח.
התחילו להכניס...
לחלוטין, וגם יש להם מתמטיקה מאוד מאוד כיפית, אני חושב שזה ממש עושה...
אני אגיד שבריליאנט הם החסות של כל סרטוני היוטיוב שאני אוהב.
לגמרי, לגמרי.
לא שלנו, אנחנו לא מקבלים שום כסף. אז סוף, אולי בקצרה שלא נגיע ליותר משאר, הפרויקט השני שאתה עכשיו עובד עליו, אם תוכל להגיד על זה כמה מילים?
כן, אז זה בקצרה כי הוא עוד ממש, ממש בחיתוליו. זה כבר פרויקט יותר מתוחכם, שבא לעשות משהו די דומה. הוא ניסוי שעושים על מולקולה כדי לקבל עליה איזה פרמטר חשוב, שיכול לעזור לכימאים להבין כל מיני דברים. והוא ניסוי מאוד מתוחכם, זאת אומרת, צריך לראות איזה קרניים, משהו כזה, אני מבין את זה בדיוק כמוכם. הנקודה היא זה שנעצו ניסיונות לחזות את התוצאות של הניסוי הזה. זאת אומרת, להכניס מולקולה, והוא אומר, אם הייתם עושים את הניסוי, זה היה נותן לכם תוצאה כזו וכזו, לפעמים זה לגמרי מספיק, וזה חוסך ים בכסף. ואנחנו עשינו איזו סקירה של כל השיטות AI שיודעות לעשות את הדבר הזה, ואמרנו, וואי, בונה, פה אפשר לשפר, אפשר לעשות פה אולי משהו יותר טוב, ועל זה אנחנו עובדים, בעצם על איזושהי ארכיטקטורה יותר מתוחכמת, כדי להצליח בסוף לקבל חיזויים יותר טובים של התוצאות של הניסוי הזה.
בעצם איזה סימולציה לניסוי כדי לחסוך כסף.
משהו כזה, להגיד סימולציה זה ללכת למקום שאנחנו באמת מנסים לעשות את מה שקורה שם, זה לא המצב. אנחנו מנסים למצוא AI שילמד איך לראות את המולקולה ולחזות בקופסה השחורה שלו את הדבר הזה, ואנחנו גם רוצים בעצם, אני מקווה שזה מה שנצליח בסוף, זה גם שלא רק, זאת אומרת, אני בסוף לא חוקר בכימיה. אני רוצה שכשהדבר הזה יתפרסם, זה גם תהיה תרומה לעולם הבינה המלאכותית, שנצליח גם לעשות איזה שינוי בארכיטקטורה, שנגיד, עשינו פה משהו חדש וייחודי, שבארכיטקטורות הקלאסיות לא קיים, ותראו איך הוא עזר עוד יותר לפתור את הבעיה, אולי להכניס, לתרום עוד איזה תרומה קטנטונת, איזה שיטה לתוך העולם הזה, הענק הזה של הבינה המלאכותית, נראה זה עדיין בהתחלה.
מדהים, נשמע מעניין בטירוף, ומצפה לראות את זה בטוויטר, מתישהו.
מתישהו, כן.
צוף, תודה רבה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה קצרה, ככה לסגור את זה בצורה חיובית. מה השאלה הכי מוזרה שמצאת את עצמך שואל את ChatGPT?
וואו.
אנפילטר אבל, תן את
כן, קשה.
כל האמת בפרצוף.
אני אגיד, אני מאוד משעמם ChatGPT, זה תמיד כזה, תכתוב לי את זה, תנסח לי את זה, את זה, אבל לא, היו, אני אגיד לכם מה. אחיין של בת זוג שלי רצה לדעת מה השיא באיזה משחק קלפים מאוד 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 ספציפי, אני חושב שקוראים לו סוויש, שכזה צריך להרום קלפים אחד על השני ולעשות איזה סדרה, והוא רוצה לדעת מה הסדרה הכי ארוכה שמישהו אי פעם עשה, כי הוא חשב שהוא שבר סי, כיתה ב' כזה, אמרתי לו, בוא איתי, בוא נשאל את ChatGPT, אז קודם כל הוא ידע מה זה המשחק, הוא אמר לנו, כן, סוויש זה משחק ככה וככה וככה, ולמיטב ידיעתי, לא הייתה תחרות מעולם ואין סי עולם בדבר הזה, אז זה נראה לי הדבר הכי
אז אני הייתי
אקראי שיצא לי מכל
אני הייתי מגדיר את אחיין שלך או אחיין של הבטוק שלך כשיאן עולם בעצם
לגמרי
למען שיא עולם
כנראה
אני חושב ש
זה קרה ממש לפני שבוע
אני חושב שגם נעבור לשאלות היותר ספייסיות שנסיים את ההקלטה
צוף
צריך לחשוב על זה אני לא
צוף תודה רבה לך מעריכים את הזמן שהקדש לנו לדבר איתנו היום ואת כל הפתוחה שאתה מעלה לטוויטר רק תמשיך לעשות את זה זה מעניין בטירוף ושיהיה לך המשך
תודה לכם על הבמה
תודה לך צוף באמת